היום נאמר דף קופגים, ואנחנו נתחיל מהמשנה בקוף בית עמוד בית. ראינו במשנה כמה מקרים, מישהו שאומר הרי עליי מחוות, ואז הביא מרחשת, או מישהו אומר אני אביא בכלי אחד, ואז הוא מביא בשני כלים, או להפך. עכשיו הגמרא שואלת, למה צריך את שני הסוגים האלו? הוא צריך. דאש מינן הך קמייתא משום דאמר במחוות, וקמייתא במרחשת. כאילו אולי נגיד שהוא לא יצא ידי חובה מה שהוא אמר כשהוא מביא במרחשת כי הוא אמר מחוות, ועכשיו הוא אומר משהו אחר. זה סוג שונה של קורבן מנחה. אבל האחד, אידי ואידי במחוות, ואידי ואידי במרחשת, אבל במקרה שהוא מביא בשני כלים או בכלי אחד, אבל שניהם אותו סוג, אז אולי אמה ידי נדרו נמי יצא, אולי נגיד שהוא כן יוצא ידי נדרו, ואי השמין הרח, מה אם היה לנו את העניין של הכלים בלבד? משום דקפלי גלהו. אז היינו אומרים שהוא לא יצא ידי חובה, כי הוא חילק את המנחה לשתי מנחות קטנות יותר. או הוא שם מה שהוא היה אמור להיות שתי מנחות, כאילו טעה במספר. ואולי בגלל זה זה בעיה. אבל הטעם דלא פלי בי, אבל שם שהוא עשה הכל ביחד, ופשוט שינה את הסוג של איזה מנחה, אימא לו, אולי אנחנו חושבים שהוא כן היה יצא ידי חובתו? ולכן צריכה, לכן צריכים את שני המקרים. תנו רבנן. עכשיו מביאים ברייתא, שכתוב משהו שונה מהמשנה שלנו. מה שהביא, הביא, וידי נדרו לא יצא, זה תנא קמא כמו המשנה שלנו. ורבי שמעון אומר, אף ידי נדרו נמי יצא. רבי שמעון יש לו דעה אחרת, שבעצם כן יוצאים ידי חובה, לפי הדבר הזה, כי הוא רואה בנדר שהוא בעצם נדר להביא מנחה. לא משנה בדיוק איזה סוג, כמה כלים, העיקר שהוא נדע להביא מנחה, והוא עכשיו הביא מנחה, אז הוא יוצא ידי חובתו. זו להביא במחוות, עכשיו מדברים על המקרה שהוא אמר, סולת זו, אני אביא במחוות, ואז הוא הביא ספציפית את הסולת הזו במרחשת, והמשנה אמרה שפסולה. עכשיו הגמרא שואלת, איך יכול להיות שפסולה? והתניא הרי כתוב בברייתא, לא קידשום כלי שרת. זה לא מתקדש בכלי שרת אם הייתה הכוונה לא נכונה. כאילו זה שהוא עשה עכשיו, לקח סולת שהיה אמור להיות במחוות, והוא שם את זה בכלי שרת כדי לשים במרחשת, זה לא מקבל את קדושת הכלי שרת, ואם לא קידשום כלי שרת, כי צריך כוונה וכוונה נכונה כדי שכלי השרת יקדש, ואם לא קידשום כלי שרת, אז אינו נפסל, כי בעצם רק דבר שהוא קודשים יכול להיפסל, והדבר הזה לא נתקדש. אז אמר, באה מה הכוונה בברייתא לא קידשום כלי שרת? לא קידשום לקרב, אבל קידשום להיפסל. זה חצי קדוש, זה מספיק קדוש כדי להיפסל, אבל לא מספיק קדוש כדי להגיד, אפשר להקריב את זה על המזבח, זה בעצם יוצא שזה פסול. ואמר באה, באה אומר עוד משהו נוסף על המשנה, לא שנו אלא שקבען בשעת הנדר. כל הדברים האלו, כפי שמוזכר במשנה, האומר הרי עליי במחוות, זה במקרה שהוא פרש בשעת הנדר, שזה המילים הרי עליי, או הרי זו, שהוא קבע אותם כשהוא נדר. אבל בשעת הפרשה, אם בוא נגיד הוא אמר הרי עליי מנחה בשעת הנדר, ואז כשהוא הפריש, הוא אמר אני אביא את זה לשם הנדר שלי במחוות, ואז מביא במרחשת, אז כבר אין את הבעיה שדיברנו, לא. כאילו כל מה שנזכר במשנה לא רלוונטי למקרה הזה, למה? כי כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת. כאילו בפסוק כתוב, בדברים כף ג' כף ד' כתוב, מוצא שפתך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבר אשר דיברת בפיך. אתה חייב לקיים את הנדר. אז במקרה שלנו לדוגמה, אם מישהו נודר להביא מנחה במחוות והביא במרחשת, אז הוא לא יצא ידי חובת נדרו, והוא חייב להביא עוד אחד במחוות. אבל אם הוא אמר, הרי עליי מנחה, ואז כשהוא הפריש את הסולת, הוא אמר, אני אביא את זה במחוות, ואז אחר כך הביא את זה במרחשת, אין לנו בעיה, הוא עדיין מקיים נדרו, כי זה הנדר, כי הוא כתוב בפסוק כאשר נדרת, ולא כתוב כאשר הפרשת. אז מה שאבאי אמר, גם נאמר, כאילו אבאי אבא בבבל, אז גם נאמר על ידי רבי יוחנן בארץ ישראל, התמרנה מאמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שקבעם בשעת נדר. אבל בשעת הפרשה לא, כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת, הוא אומר בדיוק אותו דבר. משנה חדשה. האומר הרי עליי מנחה מן השעורים. עכשיו מנחה רק באה מן החיטים, מנחת נדבה. יש שני מנחות שכן באים מן השעורים, זה מנחת סוטה שזה מנחת יחיד, ומנחת ציבור שזה מנחת האומר. אבל כל מנחת נדבה רק באה מן החיטים. אז מי שאומר משפט שלא הגיוני, הוא אומר הרי עליי מנחה מן השעורים, שזה לא יכול להיות. אז מה הוא עושה? יביא מן החיטים. אם הוא אומר הרי עליי מנחה מן הקמח, כן, לפי המשנה כתוב קמח, יביא סולת. לא מביאים את זה עם קמח, ולכן אם הוא אמר שיביא עם קמח, הוא חייב להביא עם סולת, כפי ההלכה. בלא שמן ובלא לבונה, הוא אומר שהוא יביא את המנחה בלי שמן ובלי לבונה, והמנחה הזאת דורשת גם שמן וגם לבונה, יביא שמן ולבונה. חצי עיסרון, ובעצם חייבים עיסרון שלם, יביא עיסרון שלם. עיסרון במחצה, מה הוא אומר? אחד וחצי, ובעצם למדנו שחייב להיות רק בעשרונים. אז אם הוא אומר עיסרון, או הוא אומר שני עשרונים, או שלושה עשרונים, אז צריך להביא כפי מספרים שלמים, ולא לפי חצאי. אז מה הוא אומר עיסרון במחצה? אז יביא שניים, הוא צריך להביא שני עשרונים. רבי שמעון בכל המקרים האלו פותר. הוא אומר, אתה לא חייב להביא כלום, או את לא חייבת להביא כלום אם אמרת דבר כזה, כל המקרים האלו, שלא התנדב כדרך המתנדבים. כי הוא פשוט אמר משפט בלי היגיון. כאילו, וזה לא דרך שמתנדבים, ואם כן, האמרה שלו פשוט לא נחשב לכלום. אוקיי, אז הגמרא עכשיו שואלת על תנא קמא. אמאי, למה האומר עליי הרי מנחה מן השעורים יביא מן החיטים? הרי נדר הוא פתחו עמו. הוא כאילו נדר, ואז בחלק השני של מה שהוא אמר, הוא בעצם טוען, אני לא רוצה לעשות נדר כזה, כי אני אומר, כן, מן השעורים, או בלא שמן או בלא לבנה, או עם קמח ולא סולת. אז הוא בעצם, זה כאילו הוא מתחרט במה שאמר, ומשנה את דיבורו כדי שזה יסתיים במשהו שלא באמת מנחה. אז אמר חזקיה, עכשיו נראה שתי תפיסות, אחת של רבי יוחנן, אחת של חזקיה, אמר חזקיה, המענה בית שמאי. המשנה שלנו הולכת לפי שיטת בית שמאי, שמה, דאמרי תפוס לשון ראשון, וזה למדנו כמה פעמים כבר בשס, שבית שמאי טוענים שאם הוא אומר משהו, ואז הוא בעצם אומר משהו שכאילו סותר את מה שאמר בהתחלה, אנחנו הולכים בדבר הראשון שהוא אמר, תפוס לשון ראשון, למה? כי בעצם הוא אמר משהו, והולכים עם זה, לא משנה אם הוא שינה את דיבורו אחר כך, מה שאמר כבר תקף. זה לשון של נדר גם, אז בנדר הוא כבר אמר נדר. אי אפשר אחר כך לשנות את זה, ואם רוצים, לא משנה, אנחנו מתעלמים מזה. איך אנחנו יודעים את זה? ממשנה בנזיר, דתנן. הרי אני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה. כן, הוא אומר, אני נזיר שאני לא אוכל לא תאנים ולא תמרים. כן, הדבר הזה, קודם כל, אין כזה דבר נזירות מן הגרוגרות ומן הדבלה. נזירות זה רק מן הענבים. אז מה קורה? מה ההלכה? בית שמאי אומרים נזיר, כי תפוס לשון ראשון. ובית הלל אומרים, נדר ופתחו עמו, אז בית הלל אומרים, אינו נזיר. הוא לא נחשב נזיר, כי הוא בעצם אמר, אני לא מעוניין במה שאמרתי. אז חזקיה טוען, שהמשנה שלנו טוענת שיטה בית שמאי. ודווקא לא פוסקים כבית שמאי, אז זה מאוד רלוונטי, כי אז המשנה שלנו זה לא להלכה. רבי יוחנן אמר, אפילו תמה בית הלל, רבי יוחנן מנסה להגיד עכשיו, שאפשר לראות את המשנה שלנו גם לפי שיטת בית הלל. באיזה מקרה? כאילו, במה מדובר במשנה? באומר, תמיד השאלה בדברים האלה, למה לא שאלו אותו מה כוונתך? אז כאן, זה במקרה שהוא שאלו אותו, והוא אומר, אילו הייתי יודע שאין נודרים כך, לא הייתי נודר כך, אלא כך. לו הייתי יודע שאי אפשר לעשות מנחה מן השעורים, אז הייתי אומר מן החיטים. או שאי אפשר לעשות את זה עם קמח, אז הייתי אומר סולת. אז בעצם, לפי בית הלל, בדרך כלל, אם חושבים שהוא ניסה לבטל את נדרו, אז הולכים עם זה. אבל במקרה הזה, זה לא שהוא רצה לבטל את נדרו, זה שהוא פשוט טעה בפרטים. אז זה פשוט טעות, והוא באמת התכוון להביא מנחה. לכן הנדר שלו תקף. זה מחלוקת רבי יוחנן חזקיה. חזקיה חושב שזה בית שמאי, תפוס לשון ראשון. רבי יוחנן אומר שזה אפילו בית הלל, ומדובר בטעות. עכשיו נראה שני אמרות של חזקיה ורבי יוחנן, כאילו אחד של כל אחד, שלכאורה נראה שכל אחד מתאים לגישה השנייה. אז נצטרך להסביר. אמר חזקיה, לא שנו אלא דאמר מנחה מן הסעורים, אבל אמר מנחה מן העדשים לא. המשנה שלנו רק תקפה במקרה שהוא אמר, אני אביא מנחה מן הסעורים, שזה אולי הוא טעה כי יש מנחות עם סעורים. אבל אם אמר אני אביא מנחה מן העדשים, שאין כזה דבר בכלל שמביאים מנחה מן העדשים, אז זה לא תקף. אז עכשיו שואלים על חזקיה, מכתי חזקיה כמען, אמר לשמעתי. לפי מי הוא אמר את דבריו? כבית שמי, כאילו הוא אמר שהמשנה הזאת הולכת לפי בית שמי, ובית שמי משום תפוס לשון ראשון. בית שמי אומרים, אפילו אם הוא סתר את דבריו לגמרי, אנחנו הולכים לפי הלשון הראשון. מה לי מן הסעורים, מה לי מן העדשים? מה זה משנה? הוא אמר מן הסעורים ומן העדשים. בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, הוא אמר, הרי עליי מנחה, אז הוא חייב להביא מנחה, לא משנה. אז מה עונה חזקיה, או עונה הגמרה? הדרבה, חזקיה כנראה חזר בו מהאמרה הראשונה שהמשנה הולכת לפי בית שמי, והסכים עם רבי יוחנן שהלכה כפי, כשהמשנה נאמרת לפי בית הלל, ורק בגלל שהוא טעה. במקרה שהוא אמר סעורים הוא טעה, במקרה שהוא אמר עדשים ברור שהוא לא טעה, הוא רצה באמת לסתור את דבריו, ואם כן הוא פוסק כנראה כפי בית הלל, כי הוא אומר שהמקרה הזה אנחנו הולכים אחרי הלשון האחרון ולא ללשון הראשון. עכשיו שואלים, ומה הייתה עם ההדרבה? מה גרם לו לחזור בו במה שאמר? אמר רבא, מתניתן כשיטה. היה לו קושי במשנה עצמה. למה? מה אם באמת היה בית שמי וזה תפוס לשום ראשון, לא משנה מה הוא אומר בסוף, אז איזה מקרה היה הכי הגיוני להגיד קודם? להגיד במשנה מן העדשים, כי זו חומרה גדולה יותר, שאפילו אומר משהו כל כך אבסורד, אנחנו עדיין רואים בזה תפוס לשום ראשון. אז לכן, בואו נראה את זה בפנים. מה אירי הדתני מנחה מן הסעורים? לנה מן העדשים. היה צריך להביא את המקרה היותר אבסורד. ולהגיד, אפילו זה, תפוס לשום ראשון. אלא שמענינה משום דתאי הוא, אלא כנראה הסיבה משום שהוא טעה, בסעורים טעה, בעדשים לא טעה, כן? ואז זה הולך לפי בית הלל, ורק בסעורים נגיד שהוא עשה טעות, בעדשים הוא לא עשה טעות, ואם כן, אם הוא רואה בעדשים, אנחנו לא מתייחסים לדבריו. ורבי יוחנן אמר, אפילו מן העדשים. רבי יוחנן אמר, לא, זה תקף אפילו מן העדשים. אז עכשיו נשאל רבי יוחנן, מכתי רבי יוחנן, כמה נאמר לשמעתי? כבית הלל, ובית הלל משום דתאי הוא. בסעורים טעה, בעדשים לא טעה, כאילו... רבי יוחנן, מה שאומר, תואם יותר את דברי חזקיה, אבל לא את דבריך, כי לפי דבריך, רק הגיוני שהוא עשה טעות עם סעורים ולא עם עדשים. אז איך הגמרא עונה? לדבריו דחזקיה. לדבריו דחזקיה כאמר לי. כאילו הוא, כשהוא אמר את דבריו הזה, שזה רק, שזה אפילו עדשים, הוא טען לפי חזקיה, והוא מנסה להגיד לו ככה. עד מי טיימה הדרפכה, למה חזרת בך משום דלא קטני מן העדשים? כן, אתה חזרת בו ואמרת, כנראה זה כן בית הלל, כי לא כתוב מן העדשים. דלמה לא מבעיה כאמר, אולי המשנה הוא במבנה שלא מבעיה, שאין צריך לומר זו, אלא אפילו זו. מה זה אומר? לא מבעיה אם הוא אמר להביא מן העדשים, שהוא חייב להביא מנחה מן הסחיטים, למה? דאי כלמימר מהדר הוא דהדר בי, שהוא רק חוזר בו מדבריו הראשונים, ואם כן מה נגיד? תפוס לשום ראשון. אלא אפילו, כי זה שיטת בית שמי, אלא אפילו מן הסעורים נמי, אפילו אם הוא נדר להביא מן הסעורים, דאי כלמימר מיתו הוא דקתאי, שם יש מקום לומר שבעצם אולי הוא לא חזר בו ממה שהוא אמר בהתחלה. אלא הוא פשוט מתהו דקתאי, הוא פשוט אמר בטעות. ואולי אפשר להגיד, אם הוא אמר דבריו בטעות, אז אולי הכל זה טעות ויש לבטל את דבריו. ואפילו הכי תפוס לשון ראשון. וזה החידוש של המשנה, שאפילו הוא אמר סעורים ויש להגיד אולי זה פשוט טעות, שם גם אנחנו אומרים תפוס לשון ראשון. אז בעצם הוא טוען, זה שחסר עדשים מן המשנה, כאילו הוא מנסה להצדיק את מה שחזקי אמר בהתחלה. זה אולי לא סותר את דבריך, ואולי באמת אפשר להגיד שהמשנה כפי בית שמי, תפוס לשום ראשון לשיטתך. זה יפה. הרבה פעמים מתווכים זה עם זה, וכל אחד מנסה לסתור את מה שהשני אמר, וכאן הוא מנסה, אחרי שחזקי החזר בו והסכים איתו, הוא מנסה להגיד אולי באמת יש משהו במה שאמרת. אמר זערי. זערי עכשיו אומר שהמשנה לא שנו אלא דאמר מנחה. במקרה של המשנה מדובר שהוא אמר מנחה, אבל לא אמר מנחה לא. אם הוא לא אמר מנחה, אלא אמר אני אביא מן השעורים, או רשי מזכיר גם אם הוא אמר מנחת שעורים, אם הוא אומר מנחת שעורים, אז ברור שהוא מתכוון לכל הדבר. זה לא מנחה מן השעורים, שאז אפשר לחלק בין הלשון הראשון שזה מנחה, ומן השעורים שזה לשון שני. אלא אפילו אם הוא אומר מנחת שעורים, שזה נשמע כאמרה אחת, אז אי אפשר להגיד תפוס לשון ראשון. אוקיי? או אם הוא אמר אני אביא מן השעורים, ואין את המילה מנחה, אז זה לא, אין לשון ראשון כדי לתפוס. הדבר הראשון שאמר זה מן השעורים. יתר רב נחמן אמר לה להשמעת. אז רב נחמן אמר בדיוק את מה שזערי אמר. אי תווי רבה לרב נחמן. רבה מביא קושי על דבר רב נחמן מהמשך המשנה. מה כתוב? Okay, כתוב במשנה ככה. אומר הרי עלי מנחה מן השעורים יביא מן החיטים. בסדר, זה מובן. אז כתוב, קמח יביא סולת. ולא שמן ולא לבנה, יביא שמן ולבנה. ותראו, איזה מילה חסרה שם? מנחה. אז אומרים, במשנה כתוב, קמח יביא סולת. לאו דלא אמר מנחה. וזה נשמע שהוא לא אמר מנחה. אז מה הם אומרים? לא, זה אמר מנחה. וזה שהמשנה כתבה ככה, זה לא אומר שהם התכוונו לכך. כשכתוב קמח, הכוונה לתחילת המשנה. האומר הרי עליי מנחה מן הקמח, או מן קמח, או בלא שמן או בלא לבונה. נכון? ברור שהכוונה שזה התחיל עם המילים מנחה. אז זה לא קושי. עכשיו נמשיך את הקושי בכל השלבים של המשנה, ונענה בדיוק את אותה התשובה. בלא שמן ולבונה, יביא שמן ולבונה. מה אליו זה לא אמר מנחה? אם לא מדובר שהוא לא אמר מנחה, כי לא מזכר מילה מנחה במשנה, לא, זה אמר מנחה. לא ברור שהוא אמר מנחה בלא שמן ולבונה. חצי עשרון יביא עשרון שלם. מה אליו זה לא אמר מנחה? לא, זה אמר מנחה. אומרים עכשיו, אם הוא אמר מנחה, אז היא הכי עם הסיפה. אז תסתכלו בסוף המשנה. כתוב עשרון ומחצה יביא שניים. כיוון זה אמר מנחה, היא חייב להביא עשרון, כי אמר חצי עשרון, לא כלום כאמר. אז עכשיו אומרים ככה, אם הוא אמר מנחה עשרון ומחצה, אז למה לא אומרים תפוס לשון ראשון, מנחה ועשרון, ואז החצי עשרון פשוט נופל, כי זה לא כלום, ואז הוא רק צריך להביא עם עשרון אחד. אז אומרים לא צריכה, דאמר הרי עליי מנחה חצי עשרון ועשרון. מדובר במקרה שהוא אמר, הרי עליי מנחה לא עשרון ומחצה, אלא חצי עשרון ועשרון. עכשיו, למה במקרה הזה הוא יביא שניים? כיוון דבר מנחה יחייב להביא עשרון. כי אמר חצי עשרון ולא כלום כאמר, כי הדר אמר עשרון, מייתי עשרון אחרינה. אז אומרים ככה, הוא אמר הרי עליי מנחה, אז ברגע שהוא אמר מנחה הוא כבר מתחייב עשרון. אז הוא אומר חצי עשרון, זה אנחנו מתעלמים, כי אין דבר כזה חצי עשרון. ואז הוא אומר עשרון, אז הוא צריך להביא עוד עשרון. אז ככה זה מסתדר שהוא באמת אמר מנחה. אז אומרים, יחי רבי שמעון פותר שלא נדב כדרך המתנדבים, עמי. אז למה רבי שמעון יפתור במקרה הזה? כי במקרה הזה הוא בעצם אומר, אני אביא מנחה עם עשרון, ואז עוד עשרון, ופשוט מתעלמים מהאמצע, וזה נשמע בסדר. אז אמר רבה, רבי שמעון בשיטה רבי יוסי אמרה, דאמר אף בגמר דבריו אדם מדפיס. הוא אומר שרבי שמעון סובר כרבי יוסי, שבעצם זה לא ממש גמר דבריו, אבל אף בגמר דבריו, זאת אומרת, אדם נתפס על כל מה שהוא אמר. ובגלל שיש משהו בכלל לא הגיוני באמצע, שזה חצי עשרון, שקודם אמרנו רק פשוט נשים איקס על זה ונבטא כאילו הוא לא אמר, לפי רבי שמעון, אי אפשר להסתכל כאילו אדם לא אמר את זה. אנחנו צריכים לתפוס, להסתכל בכל מה שהוא אמר. ואם יש משהו לא הגיוני, משהו אחד לא הגיוני מבין כמה דברים, אנחנו פשוט מתעלמים מכל מה שאמר. Okay, משנה חדשה. מתנדב אדם מנחה של 60 עשרון, הוא מביא בכלי אחד. אדם יכול, מה המנחה הכי גדולה של אדם יכול לנדב בכלי אחד? 60 עשרון. זה ההלכה ידועה לכולם. השאלה היא, מה המקור לדבר הזה, ועל זה יש ויכוח, שנראה ויכוח במשנה, ונראה קצת יותר בהרחבה את אותה מחלוקת בגמרא, כאילו בברייתא שיביאו. אם אמר הרי עליי 61, מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד. למה אני רוצה כבר? כן, ברגע שהוא אומר 61, אז הוא צריך להביא 60 בכלי אחד והאחד בכלי אחר. למה? שכן הציבור מביא ביום טוב הראשון של חג, של חג ליום השבת, 61. דיו ליחיד שהוא פחות מן הציבור אחד. Okay, קודם צריך להבין שביום טוב הראשון של סוכות, של חג ליום השבת, יש 61 עשרונים שמביאים מהקורבנות. איך זה הולך? בסוכות, ביום הראשון מביאים 13 פרים, שני אלים, 14 כבשים, זה הקורבן של החג ראשון של סוכות. אם זה יוצא בשבת, צריך להביא עוד שני כבשים של מוסף שבת, של קורבנות של שבת, וצריך להביא עוד שני כבשים של הקורבן תמיד, אחד בבוקר, אחד בצהריים. אז יוצא 13 פרים, שני אלים ו-18 כבשים. עכשיו, למדנו כבר כמה עשרונים מביאים לפר, שלושה עשרונים לפר, שלושה כפול 13 שווה 39, שני עשרונים לעיל, אז שניים כפול ושני אלים, שניים כפול שתיים שווה 4, הגענו ל-43, ו-18 כבשים, עשרון אחד לכבש. אז 18 עשרונים יוצא 61. אז באותו יום מביאים 61 עשרונים. ואז אומרים, דיו ליחיד שהוא פחות מן הציבור אחד. כאילו אי אפשר ליחיד להביא משהו יותר מהציבור, כאילו תמיד יש כוח יותר חזקה, יותר חזק לציבור מאשר ליחיד, ולכן אם זה הקורבן יסרון הכי גדול שאפשר לציבור להביא, אז היחיד יביא אחד פחות. אז לכן אי אפשר להביא, מעניין כי אפשר להביא יותר מ-60, פשוט לא בכלי אחד. אז אמר רבי שמעון, ולא אלו לפרים ואלו לכבשים, ואינם לבללים זה עם זה. כאילו, כל העשרונים האלו לא מביאים אותם בכלי אחד, וגם אי אפשר להביא בכלי אחד, כי למדנו כבר שבגלל בגלל שלפרים ולאלים מביאים שני לוגים לכל עשרון, ולכבשים מביאים שלושה לוגים לכל עשרון, אז יוצא שהמרקם של המנחה לכבשים שונה מהמרקם של המנחה לפרים, ואם כן אי אפשר לבלול אותם ביחד. ועם כל העניין זה לא כמה בן אדם יכול להביא, אלא כמה בן אדם יכול להביא בתוך כלי אחד, ואלו שאתם דיברתם עליהם לא נבללים ביחד, ובברייתא בהמשך נראה אפילו עוד הבדלים ביניהם, כאילו למה גם אי אפשר שהם לא יהיו נבללים ביחד, ואינם נבללים זה עם זה, אלא אני אגיד סיבה אחרת. כאילו רבי שמעון אומר זה לא יכול להיות הסיבה. אלא עד 60 יכולים לבלל. עד 60 יש אפשרות לבלול אותם. יותר מ-60 אי אפשר לבלול בכלי אחד. רשי כאן ורשי במקום אחר, בכל מקום רשי מביא סיבה אחרת לדבר הזה, אז אני אביא את שניהם. עד 60 אפשר לבלול כי הייתה מחלוקת לפני כמה שבועות בדף, איפשהו במסך המנחות, לא זוכר בדיוק איפה, על כמה לוגים מביאים אם מביאים יותר מיסרון אחד בדרך כלל, אם מנחה מביאים לוג אחד שמן לאיסרון סולת. מה הם מביאים 60 עשרונים? אז כמה לוגים? אז הייתה מחלוקת, אם מביאים 60 לוגים שמן, או אם מביאים לוג אחד. אז רשי מסביר כאן שעל פי הדעה, שהמשנה הזאת הולכת לפי הדעה, שרק מביאים לוג אחד של שמן. ולוג אחד של שמן רק יכול להיות נבלל בתוך 60 עשרונים סולת. יותר מזה, אי אפשר לבלול, כאילו זה לא מספיק שמן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד לא, לא, לא. אפילו לפי הגישה שזה 60 עשרונים סולת ו-60 לוגים שמן, עדיין זה כמות יותר מדי גדולה כדי לבלול. כמו אם מכינים חלה, כעיסה מאוד גדולה של חלה, זה מאוד קשה לערבב את כל החומרים ביחד. אפילו שאפשר לבלול, כן, בדיוק את אותם, כאילו אותו מתכון, חצי מזה אפשר, אבל כפול מזה, כאילו, כבר אי אפשר. אז אולי זה הסיבה, אוקיי? אבל בכל אופן הוא אומר, זה דבר שכבר אי אפשר לבלוע. אמרו לו, לפי, אתה אומר שבעצם מה, איזה שיעור אפשר לבלוע, איזה שיעור אי אפשר לבלוע. אבל אומרים, מה, 60 נבלים ו-61 אין נבללים? כאילו מה, בדיוק שם זה הגבול, ומה, פתאום, אתה תוסיף עוד יסרון אחד ואי אפשר לבלוע את זה? איך אפשר לדייק כל כך? ולכן, למה שמת את הקו בדיוק שם, ואיך יודעים שאי אפשר ממש קצת יותר, קצת פחות, זה לא יהיה נכון. אז אמר להם, כל מידות חכמים כן, כאילו מה? מה אתם מתלוננים עליי, כאילו, שבדיוק ב-60 זה ככה? כל השיעורים של חכמים הם מדויקים, אפילו אם אולי טיפה קצת יותר, אולי טיפה קצת פחות, יהיה שונה, אבל כל השיעורים של חכמים הם מדייקים, הם אומרים איזשהו שיעור, ואומרים, בדיוק זה הקו, אפילו אם זה לא בדיוק נכון. נכון במציאות. איך רואים? הוא אומר, ב-40 שאה הוא טובל, כי מקווה חייב להיות 40 שאה. כאילו, ומה הכוונה שהוא טובל? בן אדם יכול להכניס את גופו לתוך 40 שאה של מקווה. כאילו, זה אם אתה כופף את עצמך, או את כופפת את עצמך, לתוך מים שבתוך 40 שאה, אז שם, כאילו, בכמות הזאת, בן אדם יכול לטבול. וב-40 שאה חסיר קורטו ואינו יכול לטבול בהם, כאילו, מה, בדיוק, כאילו, אם זה חסיר טיפה, אז כבר אומרים שאי אפשר לטבול, כאילו, ככה חמים, הם תקנו, זה השיעור. אל תשאלו עליי השאלות כאלה. אוקיי, הגמרא מתחילה עם ברייתא. שאל שאלה למעלה מרבי יהודה בר אילאי. שאלו שאלה רבי יהודה בר אילאי. מניין לא אומר, הרי עליי 61, מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד. מניין לנו ש... בדיוק השאלה של המשנה, שאם אומרים 60, אז אי אפשר להביא יותר מזה, כאילו, ואחד צריך להיות בכלי שני. פתח רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, כי רבי יהודה בר אילאי נחשב כראש המדברים בכל מקום, והוא נקרא כך, ראש המדברים בכל מקום, בגלל המעשה שהיה עם רבי שמעון בר יוחאי, כשהתנאים התווכחו מה לעשות לגבי מלכות רומי, ורבי יהודה שיבח את המלכות, ושאר החכמים גינו או שתקו, ואז בסוף זה הגיע לרומאים, והעלו את רבי יהודה להיות הראשון שידבר. אוקיי, וכאן מדברים עליו שהוא נקרא ראש המדברים. אז בגלל הסיפור הזה קוראים לו כך. אז הוא פתח ואמר שכן מצינו ציבור מביאים ביום טוב הראשון של חג להיות בשבת 61. אוקיי, הוא אומר, בגלל הסיבה שתנא קמא אמר במשנתנו. דיו ליחיד שיבחר מן הציבור אחד. אמר לרבי שמעון, ולא אלו פרים ואלים ואלו כבשים. אלו בלילתן עבה ואלו בלילתן רכה. כאילו זה בלילה עבה יותר, כי יש יותר סולת פר שמן, ולפי הכבשים בלילתן רכה, כי יש יותר שמן. אלו בלילתן שחרית ואלו בלילתן בין ארבעים. כאילו יש גם את הקורבן תמיד שאחד עושים בבוקר ואחד בצהריים. כאילו לא, גם לא עושים, לא בוללים אותם באותו זמן. ואין נבללים מזה על זה, ואי אפשר לבלול את אלו עם אלו. אמרו לו, אמור אתה, אז בסדר, אז תגיד מה שאתה חושב. אמר להם, הרי הוא אומר, בכל מנחה בלולה בשם וחרבה, כבר אמרה תורה, כאילו כאן הוא מביא את הפסוק, מנחה בלולה בשמן, הבא מנחה שיכולה להיבלל. ואמר לי, אוקיי, אז הוא אומר, בעצם זה צריך להיות משהו שאפשר להיבלל, כי כתוב בפסוק, שזה בלול בשמן. אמר לי, ב-60 נבלעים, ב-61 אין נבלעים, כאילו, אז מה אתה עושה? בדיוק, למה אתה עושה את זה בדיוק ככה, ש-61 אי אפשר לבלול? אמר לו, כל מידת חכמים כנו, ב-40 שאה הוא טובל, ב-40 שאה חצר קורטוב, אינו יכול לטבול. כי ביצה מטמא טומאת אוכלין, כי ביצה חצר שום שום אין מטמא טומאת אוכלין, כן, כדי שמשהו יכול לטמא משהו אחר, צריך להיות בו שיעור כביצה, כן, כאילו, זה נפח לראשון, והראשון מטמא שני, אז אם זה חצר אפילו שום שום, זה לא מטמא. שלושה על שלושה מטמא מדרס, שלושה על שלושה חסיר נימה אחת, אינו מטמא מדרס. זה לגבי בגדים, מה זה נחשב בגד שיכול לקבל תומה, זה צריך להיות שיעור מינימלי של שלושה על שלושה אצבעות, ומשהו חסיר מכאן זה כבר לא ראוי, אז מה אם זה חסיר רק נימה אחת, זה לא, זה כבר לא ראוי, אם, כן, מה, זה לא הבדל כל כך רציני. אז שוב, כן, אומרים, חכמים קבעו מידות, והמידות הן המידות, לא משנה, לא תואם 100% את המציאות. אז עכשיו שואלים, וכי אין נבללים מהווה, אז מה אם לא נבללים? כאילו, אז מה? והתנן, אם לא בא כשר, למדנו שאם לא בוללים את המנחה, אז עדיין כשר המנחה. אז אמר רבי זר, כאילו זה לא כל כך קריטי, אז בשביל מה אנחנו נקבע שיעור על דבר שלא כל כך קריטי. אמר רבי זרה, משהו מפורסם שדיברנו לפני כמה ימים, כל הרואה לבילה אין בילה מעכבת, כמו כל הרואה לפדיון כאילו נפדע, אז גם זה מאוד דומה, קצת שונה. כל הרואה לבילה אין בילה מעכבת, זה כאילו הבילה נעשתה, כן? זה באמת דומה. אם זה רואה לבלול, אז אין בילה מעכבת, כי זה כאילו נבלל, המעכבת בו. וכל שאינו רואה לבילה, אבל אם אי אפשר לבלול את זה, אז בילה מעכבת בו. אז חייבים לבלול. כאילו, וזה שלא בללו, זה פוסל את ה... כאילו, אי אפשר להשתמש בו כמנחה. אם כבר מדברים על שיעורים, אז עכשיו עוברים לנושא אחר, שזה השיעור של דם נבלה שמתמה. Okay, נבלה זה בהמה שמתה בלי שחיטה, כאילו זה מתה בחוס דרך אחרת, נהרגה, מתה, כל דבר. הבשר של הנבלה מתמה תרומת נבלה. השאלה, מה לגבי הדם? כי עכשיו יש ויכוח כאן, האם זה טמא או טהור. אלו שאומרים שזה טהור, יש ויכוח מה הכוונה שזה טהור. האם תוספות ריד טוען שזה אומר, זה טהור לגמרי. זה לא טמא, זה גם לא מטמא וכו'. רשי במסכת שבת טוען שזה כן טמא, אפילו אם אומרים שדם נבלה טהור, זה כן טמא, אבל זה לא יכול לטמא בני אדם כמו שגוף של מת מטמא בני אדם. אז אין לזה תומת נבלה, אין לזה תומת נבלה כמו הבשר. הבשר כן יכול לטמא בן אדם, אבל האדם לא. ויש כאלה שאומרים שזה כן מטמא, זה לא רק יכול להיות טמא, זה גם מטמא, אבל מה ההבדל היחיד? כאילו שכתוב שהוא טהור, הכוונה שזה לא משקה, אוקיי, שם זה מופיע בפירוש המשנה של הרמב״ם על המסכת עדויות, במשנה שנראה עוד דקה, ששם הוא טוען שזה לא אחד מהשבע משקים שיכול להכשיר משהו לקבל תרומה. אוקיי, דם נבלה לא בקטגוריה הזאת. אוקיי, טוב, עכשיו בואו נמשיך ונראה מה הסוגיה. אמר רביבי, אמר רבי יהושע בן לוי, אז רביבי הוא זה שמתחיל, תזכרו כי נחזור אליו, והוא אומר בשם רבי יהושע בן לוי, מעשה בפרדה אחת של בית רבי שמתה. כי הייתה פרדה של בית רבי שמתה, ושירו חכמים את דמה ברביעית. כאילו, הם הסתכלו כמה דם יש שם, כדי לראות לגבי האם הדם מתמה, כי צריך שירו מסוים, ואמרו, יש בו רביעית דם, ולכן זה מתמה. מעטיב רבי יצחק בר ביסנה, אז שואלים, מקשים עליו, ואומרים, כתוב במסכת עדויות, העיד רבי יהושע ורבי יהושע בן בתרא על דם נבלות שהוא טהור. הם העידו שדם נבלה הוא טהור. אמר רבי יהושע בן בתרא, מעשה והיו נוחרים ערודיות לעריות באיסטרטיה של מלך, okay, הוא אפילו מביא מקרה, ששם אמרו שדם נבלה טהור, שהיו הורגים המלכות, כנראה מלכות רומא, היו הורגים חמורים, חמורי בר, היו הורגים אותם כדי להאכיל לעריות באיסטרטיה של המלך, זה כמו האיצטדיון של המלך, להביא לעריות. זה נשמע כמו קרקס או משהו, והיו עריות שם. והיו עולי רגלים, הרגו כל כך הרבה ערודיות, שהיו עולי רגלים שוקעים עד רכבותיהם בדם, כאילו הדם היה מגיע עד הברכיים שלהם. Okay, בדרך לעלייה לרגל, ולא אמרו להם דבר, ולא אמרו שכולכם נטמעו. אז איך אתה אומר שזה, ששירו חכמים מטמא ברביעית, כאשר הדבר הזה לא מטמא? אמר לרבי זריקה, אישתיק, אז רביבי לא ענה שום דבר. אז כאן יש משהו מעניין, קצת עניין צדדי. אמר לרבי זריקה, מה הייתה מלא כמה הדמר? למה לא החזרת להם תשובה? אמר לי, איך יעד עלי, איך אני יכול לענות תשובה? תגיד לי, דאמר רבי חנין, כי ואז הוא מצטט פסוק מדברים באמצע הכללות, בדברים כפחת, פרשת כי תבוא, כתוב, והיו חייך תלויים לך מנגד, כן, החיים יהיו תלויים כזה, כן, אתה תלוי כאילו על חוט, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. כי יש שלושה חלקים של הפסוק, חייך תלויים לך מנגד, פחדת הלילה ויומה, ולא תאמין בחייך. אז הוא דורש ככה. רבי חנין דורש ככה. והיו חיים תלויים לך מנגד, זה הלוקח תפועה משנה לשנה. מזכירים שלושה בני אדם שהחיים שלהם תלויים. אחד זה מישהו שיש לו תפועה שצומח השנה, אבל לא יודע אם יהיה לו לשנה הבאה. אז הוא דואג. הוא פחד את הלילה ויומה, זה לוקח תפועה מערב שבת לערב שבת. זה מישהו שיש לו תפועה לשבוע, אבל לא יודע מה יהיה שבוע הבא. ואל תאמין בחייך, זה הסומך על הפלטר. זה מישהו שאין לו תפועה בכלל, והוא צריך כל יום לעבוד כדי להביא כסף, כדי לקנות לחם מהנחתום, מהמאפייה. ואיך זה קשור לזה שהוא לא ענה על השאלה שלו? אז הוא טוען, ההוא גברה, אני על פלטר סמיך. אני סומך על הפלטר. זאת אומרת שאני כל כך עסוק בפרנסה שלי, שאין לי זמן בכלל להתעסק ולחשוב על השאלה ששאלת, כאילו אין לי כוח לזה. כן, לפעמים אנחנו מרגישים ככה, נכון? ששואלים שאלות קשות ואנחנו תחודים מדי בכל מיני דברים, ואין לנו כוח בכלל להתייחס, לחשוב על זה. אז עכשיו הגמרא אומרת, מה יהיה לה? כאילו באמת, מה השאלה לתשובה הזאת? כאילו, מה התשובה לשאלה? כאילו, מצד אחד אמרו שרבי יהושע בן לוי, שהעריך את, כאילו, החכמים בסיפור הזה, העריכו את הדם ברביעית, ומצד שני אומרים שבעצם אין דם נבלה בכלל. אז מה אומרים? אמר רבי יוסף, רבי יהודה, מוריינה דבי נשיא הווי, הוא היה פוסק לבית הנשיא, שזה היה רבי, ואורי לי כשמתה, והוא אורי כשיטתו. דתניה, רבי יהודה אומר, שישה דברים מכולי בית שמיים וחומרי בית הלל. יש שישה דברים שהם מכולי בית שמיים וחומרי בית הלל, דם נבלות, בית שמיים מתארים ובית הלל מתמאים. אז הוא סבר שזה מסוג הדברים שבית שמיים הקל בהם, ובית הלל החמיר בהם, ולכן הוא אמר, אנחנו פוסקים כבית הלל ובית הלל מתאמים. היו כאלה שלא הסכימו איתו, ואמרו שכולם מסכימים שהם תאורים, זה לא מכולי בית שמי במקרה הזה, ולכן בהעיד רבי ישוע ורבי ישוע בן בטרה, הם הולכים לפי הגישה הנגדית, שבעצם כולם מסכימים שזה תאור. והוא חשב שבית שמי מתארים, אבל בית הלל מתאמים. ואמר רבי יוסי ורבי יהודה, אף כשתימאו, בית הלל לא תימאו, עכשיו הוא פשוט ממשיך בברייתא הזאת, שכשתימאו, בית הלל לא תימאו אלא ברביעית. הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית. כאילו כשהוא אומר שזה תמי, הוא תימא רק ברביעית. כי למה רביעית? למה זה השיעור? כי אם הופכים את זה למשהו לגוש, זה השיעור של כזית. ולכן הוא הגיע לשיעור רביעית.